השיעורי הוא מוקדש לילוי נשמת יצחק משה בן אברהם זיכרונו לברכה, נודה לכל הלומדים תלמדו לילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכל הלומדים תלמדו לרפואתה השלמה ממש במהרה. בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קוף ד' במסכת שבת, נתחיל ברבע העליון של עמוד א', נסיים בסוף הפרק בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 וחצי דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון יהיה אגדתא, החלק השני יחזיר אותנו למלאכת כותב. אז החלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו על מם פתוחה ומם סתומה, אז עכשיו אגב זה נראה דרשה ארוכה על המשמעות הרוחנית של אותיות א' ב', כשתוך כדי נדבר גם על מם פתוחה ומם סתומה, זה לא הולך להיות מסובך, אבל מי שיכול להסתכל בסיכום, באתר או בחוברת, רואים את זה בעיניים ואז זה ממש רץ. בכל אופן, את הדרשה נחלק לשני סעיפים. בסעיף הראשון נעבור על אותיות א' ב' לפי הסדר ונראה מה כל אות מייצגת, בדרך כלל זה סוג של נוטריקון, כלומר ראשי תיבות, מדי פעם גם נדבר על הצורה של האות. בסעיף השני נעשה דבר דומה, רק לא לפי הסדר הרגיל, אלא לפי סדרים אחרים כמו אטבש ועוד. אז הסעיף הראשון, בואו נתחיל. א' ב', א' ב' זה ראשי תיבות של א' בינה, כלומר תלמד בינה, תורה. ג' ד' זה ראשי תיבות של גמול, דלים. ואגב, זה הגמרא גם מסבירה את הצורה של אותיות ג' וד', שהרגל של הג' נוטה שמאלה לכיוון הד', לרמוז לזה שמי שגומל חסדים לא צריך להישאר בבית ולחכות שיבואו אליו, אלא שהוא ירוץ ויחפש למי לעזור. אבל מצד שני, גם הרגל של הד' נוטה קצת ימינה לכיוון הג', לרמוז לזה שגם הד' שלא יישב ויחכה שיבואו אליו, אלא יהיה זמין שימציא את עצמו אליהם. ודבר אחרון, כשהג' בא לתת לד', הוא רואה לו רק את הגב, כלומר הוא לא רואה לו את הפנים, לרמז לזה שצריך מתן בסדר. אז זה ג' ד', גמול דלים, ומי שגומל דלים, אז בא ה' ו', כלומר הקדוש ברוך הוא, וז' ח' ט' י' כ' ל', כלומר הוא זן אותך וחן אותך ומטיב לך, ט' באמצע ונותן לך ירושה, זה י', וקושר לך כתר, זה כ', לעולם הבא, זה ל'. זה לגבי גמול דלים. נמשיך עם א' ב', הגענו למם, וזה הסיבה שכל הדרשה הזאת מובאת כאן, כי יש מם פתוחה ומם סתומה. זה בא לרמוז למאמר הפתוח ומאמר סתום. כלומר, יש דברים שצריך לנסות להבין אותם ולפתוח אותם, ויש דברים כמו מעשה מרכבה שצריכים להישאר בגדר סוד, מאמר סתום. והגענו לנון, ונקפוץ מנון גם לצדיק. גם בנון וגם בצדיק יש את האות הכפופה, כלומר הרגילה, ויש את האות הזקופה, שזה אומר שנאמן שמתחיל בנון וגם צדיק שמתחיל בצדיק, בעולם הזה הם צריכים להיות כפופים, ואז הם יזכו שבעולם הבא הם יהיו זקופים. ולמה צריך שתי דרשות על אותו עיקרון, גם נון וגם צדיק? כי ענווה זה דבר שצריך לרדוף אותו במיוחד, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ונחזור לסמך עין, יש כאן שני הסברים, גם סמוך עניים וגם סימנים עשה בתורה, תעשה לך כל מיני שיטות בשביל לזכור, למשל להקשיב לשיעור דף יומי קצר ברבע שעה, ופה גם כן יש כפופה ופשוטה, שזה אומר שבמקום שאין אנשים תהיה איש ותפתח את הפה ותגיד מה שצריך להגיד, זה הפה הכפופה, יש לה פה, אבל במקום שיש אנשים, אז עדיף פה סגור. והגענו לקוף ריש, שזה מרמז על הקשר בין הקדוש ברוך הוא, קוף, לבין הרשעים בריש, שגם כאן נדבר על הצורה של אותיות, וזה שהריש עם הגב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מצד אחד לא יכול להסתכל על פניו של רשע, אבל מצד שני, הטאג של הקוף כן הולך לכיוון הריש, להראות שקדוש ברוך הוא לא מסתיר פניו לגמרי, אלא כן מחכה שהרשע יחזור בו, וכשהוא רוצה לחזור בו, יש לו אפילו שני פתחים להיכנס אליהם, גם מתחת לקוף וגם מעל הרגל של הקוף, כי הבא להיטהר מסעין אותו. זה קוף ריש. ושין תף זה לגבי היחס בין שקר בשין לאמת שמסתיימת בתף, והגמרא אומרת על המילים אלו, שקר ואמת, שני דברים. אחד זה שהאותיות של שקר הן אותיות סמוכות באלף בית, שין קוף ריש, אותיות של אמת הן מאוד רחוקות, אלף בהתחלה, תף בסוף, מהם באמצע, זה מרמז שהשקר הוא קרוב, קל להגיע לשקר, לעומת זאת האמת, זה דבר רחוק יותר, יותר קשה להשיג, זה דבר אחד. דבר שני, נשים לב לצורה של האותיות עצמם, בשין קוף ריש לכולם יש רק רגל אחת, לעומת זאת באלף, מם ותף, לכולם יש שתי רגליים, למם אפילו יש בסיס ארוך, וזה מרמז שלשקר אין רגליים, כלומר אמנם הוא שכיח מאוד, אבל אין לו עמידה לאורך זמן. עד כאן הסעיף הראשון, עברנו על כל האלף ב', וראינו מה כל אות מרמזת ומה הצורה של האותיות מרמזות, ועכשיו 10 שורות לפני סוף עמוד א', נעבור לסעיף השני, שם נעשה דבר די דומה, כאן זה יהיה קצת יותר פיוטי ונראה דיון בין הקדוש ברוך הוא לבין הגיהנום, וכאן לא נעשה את זה לפי הסדר הרגיל של האלף ב', אלא לפי שלושה סדרים אחרים, שרשי מזכיר שהם שלושתם מתוך ספר יצירה. הסדר הראשון מאוד מוכר, זה סדר האטבש, כלומר, לוקחים את האות הראשונה, אחרי זאת האחרונה, אחרי זאת השנייה מההתחלה, אחרי זאת השנייה מהסוף, שלישית מההתחלה, שלישית מהסוף, וכן הלאה, זה יוצא א', ת', ב', ש', ג', ר' וכו'. הסדר השני זה סדר אחס בתא, שזה אומר שאנחנו מחלקים את האלף בית לשלוש קבוצות, מאלף עד זין, מחת עד נון, ואז מסמך עד שין תף, ואז הולכים לפי הסדר, כלומר, קודם תאותיות הראשונות של שלוש הקבוצות, כלומר, אלף, חת וסמך, אחרי זה תאותיות השניות של כל קבוצה, בית, תת, עין, אחרי זה ג' יוד פי וכולי, והשיטה השלישית זה שיטת אל במ, שזה די דומה לשיטה הקודמת, רק במקום לחלק לשלוש קבוצות, מחלקים לשתיים, מאלף עד כף ומלמד עד תף, ואז יוצא אלף, למד, בית, מם, ג' נון, ד' סמך וכולי. אלה השיטות, ובהתאם לזה נחלק את הדרשה לשלושה שלבים, כשבכל שלב נראה דרשה על האותיות לפי אחת מהשיטות. אז שלב ראשון, סדר אטבש. השלב הזה הוא קצת כפול, כי על שמונה אותיות הראשונות שנראה, אטבש גרדק, נראה גם דרשה על רשעים, ואחרי זה דרשה נוספת על הצדיקים. אז לגבי הרשעים, את זה ראשי תיבות של אותי תיאב את אבלו, כלומר השם אומר הרשעים מתאבים אותי, אני אתאבה להם, אותי זה מתחיל באלף, ואת אבה יש שם אות תף בולטת, זה לגבי אלף תף, אחרי זה בית שין משהו דומה, בי לא חשק שמי יחול עליו, וגימל ריש די דומה גופו תימה בגימל ערכם עליו, הריש במילה ערכם היא בולטת, ודק דלתותי נעל קרנב בקוף לא אגדיה, עד כאן הדרשות על רשעים, ועכשיו שוב מההתחלה לגבי הצדיקים, והפעם נראה את זה על כל א' ב'. אז את בש ביחד, זה נוטריקון של המשפט, אם אתה בוש מלאכתו, אם זה א', אתה זה ת', בוש מלאכתו, בוש זה ב' ושין, אז גר דק, כלומר אתה תגור בדוק בשמיים, תחת כיסא הכבוד, והץ וף, הץ זה חציצה, כי ה' וח' מתחלפות, וו' זה אף, כלומר כעס, כלומר תהיה חציצה בינך לבין האף, לבין הכעס, וגם זיינין, חץ סמך וטט נון, כלומר זה חסתן, כלומר אתה לא תזדעזע, אתה לא זה מחסתן, כלומר מהסתן. עד כאן לגבי הצדיקים, יש לנו עדיין עוד ארבע אותיות, י' מ' וכף למד, אבל כאן אנחנו מתחילים דיון בין השר של גיהנום לבין הקדוש ברוך הוא. אומר הגיהנום לקדוש ברוך הוא, י' מ' כף למד, ים קל, כלומר, תזרוק לים, כלומר לגיהנום, את הכל, זה מה שהוא טוען, ועכשיו התשובה של הקדוש ברוך הוא, זה כבר בשלב השני. כי כאן אנחנו עוברים לדרשת האותיות לפי השיטה השנייה, כלומר, אחס בתא. אז עונה הקדוש ברוך הוא לגיהנום, אחס בתא גיף, שזה נוטריקון של אני חס, זה החס, עליהם, כי בתא גיף, כלומר הם בעתו בגיף שזה ניאוף, וגם דקץ, שזה נוטריקון שעם ישראל הם דקים, כנים וצדיקים, ולכן לסטן אין הלק בהם, כלומר אין לו חלק בהם, ונשארו לנו שש אותיות, ומר זן שט, ומר זה ואמר הסטן, זן זה תזון אותי בבקשה, תן לי מישהו, הגיהנום כביכול רעב, שט, תן לי מישהו מזרו של שט, כלומר תן לי בני אדם, ובזה סיימנו את השלב השני, ואת התשובה של הקדוש ברוך הוא נראה בשלב השלישי, שזה דרשות בשיטת אל במ, וזה שהשם עונה לקדוש ברוך הוא אל במ, כלומר לא בהם, אתה לא תקבל אותם, כי הם גן דס, הם הולכים לגן הדס, לגן עדן, אז עונה הגיהנום ה-וף, ה-עין וו-פי, הענייני עייף, אני רעב, אני צריך לאכול, עונה לו קדוש ברוך הוא, זה צחק, כלומר הם זרעו של יצחק, לכן אותם אתה לא תקבל, אבל תר יש קט, כלומר תר זה תשמור, תמתין רגע, קט, יש לי המון כיתות של עובדי כוכבים, שאותם אני אתן לך לגיהנום, אבל בעם ישראל אל תיגע. עד כאן דרשות על הפסוקים לפי הסדר הרגיל ולפי שלושת הסדרים האחרים. כאמור, כדאי להסתכל בסיכום, רואים את זה בעיניים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל במשנה בעמוד ב', וזה מחזיר אותנו למלאכת כותב. יש כאן אוסף של הלכות, נראה אותם לא לגמרי לפי הסדר, אלא חילקנו את ההלכות לשבעה סעיפים, כשהסעיף השביעי הוא שוב אגדתא שדי דומה לאגדתא מהחלק הראשון. אז הסעיף הראשון זה לגבי הדיו, ולגבי זה נאמר שלושה דברים. דבר אחד צריך דיו שמתקיים, המשנה מביאה לזה חמש דוגמאות, שזה דיו, סם, סיקרא, קומוס, קנקנטום. הגמרא מסבירה כל אחד, אבל האמת היא שגם ההסבר צריך הסבר. תראו ברשי ובשוטנשטיין ממה עושים כל צבע, רק נאמר שדיו זה שחור, סם זה צהוב, סיקרא זה אדום, על קומוס לא כתוב איזה צבע, קנקנטום זה גם שחור, אלה הדוגמאות. אחרי זה המשנה אומרת, ובכל דבר שהוא רושם, כלומר זה לאו דווקא הדוגמאות האלו, אלא כל דבר שרושמים וזה מתקיים, כלומר זה לא נמחק בקלות, ואומרת הגמרא זה בא לרבות גם מי טריה ומי אפצה, מי טריה זה מים של פרי מסוים, אפצה זה מהפצים, על שני הדברים אלו יש ברייתא שאומרת שהם קשרים לכתיבת גט, כלומר זה אומר שהם מתקיימים, כי גם גט צריך לכתוב דבר שהוא מתקיים, ממילא הם גם אסורים בשבת, ובסוגריים גם עופרת ופחם קשרים לגט וממילא אסורים בשבת, אלה דוגמאות לדברים שמתקיימים, וממילא מי שכותב איתם חייב חטאת, אבל דבר שאינו מתקיים, מי שכותב איתם פטור, למשל מי פירות, אבק דרכים וכולי, עד כאן דבר ראשון. דבר שני זה שיש מצב שאדם חייב אפילו בלי דיו בכלל, וזה שרבי אליעזר מחייב גם במי שמסרט על בשורו. הוא מביא לזה דוגמה מאדם שקראו לו בן סטדה, שסרט על בשורו כשהוא רצה לגנוב את הסודות של הכשפים של מצרים. אז הנה אתה רואה שאנשים כותבים ככה, אבל חכמים פותרים, וזה שבן סטדה עשה את זה, זה מנהג שוטים, זה לא הדרך הרגילה, לכן פטור. זה דבר שני. דבר שלישי זה שיש מצב שבו אפשר להתחייב לא רק שבלי דיו, אלא אפילו בלי כתיבה, אלא על ידי מחיקה. עוד מעט נראה את זה, רק ציינתי את זה כאן, כי זה קשור לעניין הזה של דיו או חוסר דיו, ועד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה הדין של שתי אותיות. כמו שלמדנו אתמול, בשביל להתחייב צריכים לכתוב שתי אותיות, ועכשיו לגבי זה נראה שני שלבים בדיון. שלב אחד זה מצבים שבהם הוא כתב אות אחת ובכל זאת הוא חייב. שלב שני זה מה הקרבה בין שתי אותיות. אז שלב ראשון זה דעות או מצבים שבהם הוא חייב אפילו עלות אחת, וזה מראה לנו שלפחות לפי אותם דעות, העניין של שתי אותיות זה לא שצריך דווקא כמות של שתי אותיות, אלא שבדרך כלל שתי אותיות זה מראה על פעולה משמעותית, כמו שראינו בכל המלאכות, שצריך פעולה משמעותית, אבל יש מצבים שבהם אפילו אות אחת היא משמעותית, ואז אפשר להתחייב גם עליה, ולגבי זה נראה שלושה דינים. דין ראשון זה מה קורה אם יש לי דף שיש עליו כפרות או הרבה אותיות, ואני באתי וצרפתי רק אות אחת, אבל סמוכה על האותיות שכבר יש שם. לפי המשנה אני פטור, אבל לפי רבי אליעזר אני חייב, כי אמנם צרפתי רק אות אחת, אבל היא ביחד עם אותיות נוספות, וזה נותן את המשמעות ואני חייב. עכשיו רק נעיר בסוגריים, רבי אליעזר לא אמר את זה במפורש לגבי כתיבה, הוא אמר את זה בדף הבא לגבי אריגה, אם הרגתי חוט אחד נוסף על אריג קיים, אז אני חייב, והגמרא מניחה שאותו דבר גם אצלנו. עכשיו זה לגבי כשיש לי סתם דף עם אותיות וצרפתי אות אחת. אבל נדלג לרגע על שש שורות, מה קורה אם אני כותב ספר תורה ולפני שבת סיימתי הכל חוץ מאות אחת, ובשבת באתי וכתבתי עוד אות אחת נוספת. אז אומרת הברייתא שאני חייב, אבל יש מחלוקת אמוראים לפי מי אני חייב. רבא בר אבונא אומר שגם זה כרבי אליעזר, כלומר אין הבדל בין המקרה הקודם למקרה הזה, בכל מקרה הוספתי רק אות אחת ורבי אליעזר הוא זה שמחייב וחכמים פותרים. רב אשי לעומת זאת אומר לא, במקרה הזה גם חכמים יודו שאני חייב. למה? כי כאן האות הנוספת לא רק הצטרפה על האותיות שכבר היו כאן, אלא ישלימו אותם לספר תורה כשר. זה ודאי נותן לאות האחת הזאת משמעות, ולכן גם לפי חכמים אני חייב. עד כאן הדין הראשון על אות אחת שהוספתי לאותיות שכבר היו שם. דין שני לגבי אות אחת, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד ב', וזה ברייתא שאומרת שאם הגיע אות אחת, חייב. מה הכוונה? מסבירה הגמרא, כאן לא מדובר על מישהו שכותב אות אחת, אלא על מישהו שמתקן אותה, כלומר מוחק חלקים מהאות בשביל להפוך אותה למשהו אחר. ולמה הוא חייב? הגמרא מביאה שני הסברים. רב ששת אומר שמדובר שאדם כתב בטעות שתי אותיות זין צמודות מדי, כך שמתחברו ביחד למעלה בגג ויצרו את האות ח', ובשבת הוא בא לתקן את זה והוא מחק את האמצע של הגג של האות ח', כך שהוא בעצם פיצל אותה חזרה לשתי אותיות זין, ועל זה הוא חייב, כי אמנם הוא לא כתב את האותיות בשבת, אבל הוא יצר כביכול שתי אותיות בשבת. רק נדגיש בסוגריים, זה לא שזה יהיה קשר לספר תורה, הכוונה כאן סתם דף שהוא רצה לכתוב למשל את המילה זז. זה הסבר ראשון. הסבר שני זה רבא, הוא אומר שכן מדובר בספרי הקודש, למשל ספר תורה, ומדובר שכתבו בספר תורה בטעות במקום ריש דלת, והוא בא לתקן את זה בשבת, אז הוא מחק את הצ'ופצ'יק האחורי של הדלת בשביל להפוך את זה לריש, ובזה כאמור על ידי המחיקה הוא כביכול יצר אות בשבת, ואומנם מדובר פה רק על אות אחת, אבל כיוון שהתיקון של האות הזאת היא זו שהכשירה את הספר, אז כמו שראינו מקודם, לפחות לפי רב אשי, במקרה כזה גם על אות אחת מתחייבים, עד כאן הדין השני הגיע אות אחת. הדין השלישי לגבי אות אחת זה מהמשנה, והגמרא דנה בזה בשורה הרביעית בקופי עמוד א', וזה אם הוא כתב אות אחת, אבל ליד האות הוא הוסיף גרש, שזה מראה שזה בעצם נוטריקון, כלומר קיצור של מילה ארוכה יותר. למשל, הוא כתב את האות ריש עם גרש, שזה קיצור של המילה הרבי, לפי חכמים הוא פטור, כי סוף סוף הוא לא כתב שתי אותיות, לפי רבי יהושע בן בתרא הוא חייב, כי אמנם הוא כתב אות אחת, אבל באמת יש לה משמעות של יותר אותיות. זה דין שלישי לגבי אות אחת, וכאן אגב זה בקופי עמוד א', הגמרא עוברת להגדתה ומביאה אוסף של דוגמאות לנוטריקונים, נראה את זה בהמשך, ועד כאן השלב הראשון בדינים של כתיבת שתי אותיות, ראינו שלושה מצבים שבהם אפשר לחייב גם על אות אחת. השלב השני בדיני שתי אותיות זה הקרבה בין שתי אותיות, בשביל זה נחזור אחורה לעשר שורות לפני סוף עמוד ב', וכאן יש לנו סתירה לכאורה בין המשנה לבין רבי עמי. המשנה אומרת ששתי אותיות צריכות להיות מספיק קרובות כך שקוראים אותם כמילה אחת, ולכן אם כתבתי אות אחת על הגג ואות אחת על הרצפה, או אות אחת בצד אחד של המגילה ואות שנייה במרחק משם, כך שאי אפשר לקרוא את שתי אותיות ביחד, אני פטור. אבל אם כתבתי את זה גם זה על שני דפים, אבל זה שני דפים שאפשר לקרב אותם זה לזה ולקרוא, או על שני כתלים בפינה של הבית כך שאפשר לקרוא ביחד, אז אני חייב. זה מה שכתוב במשנה. רבי עמי לעומת זאת אומר שאם כתב אות אחת בטבריה ואות אחת בציפורי, גם חייב. איך זה מסתדר עם המשנה? אומרת הגמרא, זה מסתדר. כי במקרה של רבי עמי, כל מה שחסר זה לנסוע עם הדף מטבריה לציפורי, לקרב את שני עמודים, ואז אפשר לקרוא אותם ביחד. כלומר, זה לא מחוסר מעשה, זה רק מחוסר קרבה, ועל זה חייבים. לעומת זאת, במקרה של הגג והרצפה, או במקרה של שתי אותיות בשתי קצוות המגילה, אני צריך לשבור את הבית או לקרוא את המגילה בשביל לקרב אותם. זה נקרא שזה מחוסר מעשה של קרבה, שצריך לקרוא ולשבור ורק אז לקרב, ועל זה אני פטור. עד כאן השלב השני בסעיף השלישי. הנושא של הסעיף השלישי היה דיני שתי אותיות. למדנו על כתיבת אות אחת ועל קרבה בין שתי אותיות. ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף הרביעי, וזה כתב על גבי כתב. כלומר, מה קורה אם יש לי דף שכבר כתובות באותיות, ואני רק עובר עם איזה עת דק על מה שכבר כתוב בלי לצאת מהקווים, כך שבעצם לא הוספתי שום דבר. אז המשנה אומרת שאני פטור, כי זו כתיבה שבעצם אין לה משמעות, אבל הגמרא אומרת שרב יהודה מחייב. איפה רואים שום חייב? הוא אומר את זה לגבי נושא אחר, וזה אם אני כותב ספר תורה והגעתי למקום שאני צריך לכתוב את שם השם, ואני עשיתי טעות כפולה. טעות אחת זה שמשום חשבתי שלא צריך לכתוב פה שם השם, אלא את השם יהודה, וטעות שנייה, את השם יהודה כתבתי בטעות בלי עוד דלת, כך שבפועל בעצם כתבתי את השם יוד קי וו קי, את שם השם, אבל לא התכוונתי לכתוב את שם השם, התכוונתי לכתוב יהודה. אז מה עושים עכשיו? הרי לשם הזה אין קדושה, כי לא התכוונתי לזה. אז חכמים אומרים, צריך למחוק ולכתוב מחדש, אבל רב יהודה אומר, לא צריך למחוק כל כך מהר, אפשר לכתוב מחדש על מה שכבר כתבתי, וזה ייתן לו את הכוונה לשם השם. אז הנה אנחנו רואים שלפי רב יהודה, גם כתב מעל גבי כתב יש לו משמעות, וממילא אם עושים את זה בשבת, חייבים. עד כאן הסעיף הרביעי. סעיף חמישי זה בשורה האחרונה בעמוד ב', וזה לגבי אדם שהתכוון לכתוב את האות ח', ובטעות יצא לו רווח בגג של החטא, ויצא לו שתי אותיות ז'. במשנה כתוב שהוא פטור, אבל הברייתא אומרת שהוא חייב. מה עושים? עונה הגמרא, המשנה שפותרת מדברת על שהוא כותב למשל ספר תורה, שאז לא מספיק לכתוב את האות ז', אלא מעל כל אות ז' צריך לעשות שלוש תגים, כמו שעושים בכל האותיות של שעת נס גץ, וממילא, אמנם הוא עשה שתי אותיות ז', אבל הוא בעצם לא השלים אותם כמו שצריך, וממילא הוא פטור. בברייתא לעומת זאת, מדובר שהוא סתם כותב וזה דף ולא ספר תורה, ושם לא צריך לעשות תגים, ולכן הוא חייב. זה מה שכתוב בגמרא. הראשונים מעירים שלכאורה הוא עדיין לא אמור להיות חייב, כי אנחנו יודעים שבשבת צריך כוונה, וכאן לכאורה זה מתעסק, כי הוא בכלל לא התכוון לעשות את הפעולה של כתיבת שתי אותיות, ומסבירים שהוא פשוט הייתה לו כוונה כללית לכתוב, בלי להתייחס למה הוא הולך לכתוב ולכמה, וממילא זה נחשב כאילו שהוא כן התכוון, ולכן הוא חייב. עד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי לגבי כתיבה זה כבר במשנה הבאה בקופי עמוד א' באמצע, וזה לגבי אם הוא כתב שתי אותיות בשני האלמות. כלומר, הוא שכח ששבת, הוא שכח שאסור לכתוב, והוא כתב אות אחת, ואז הוא נזכר, והוא הלך לסעודת שבת, הלך לנוח, ואחרי הצהריים הוא שוב שכח שאסור, ושוב הוסיף עוד אות ליד האות שהוא כתב, בזה יש מחלוקת. רבן גמליאל אומר שהוא חייב, וחכמים פותרים. במה המחלוקת? אז אנחנו כבר יודעים שאם אדם חטא פעם אחת, ואז נודע לו שהוא חטא, ואז שוב חטא, אז הוא מביא שתי חטאות, כי הידיעה מחלקת. כאן לעומת זאת, אמנם נודע לו שהוא חטא, אבל נודע לו באמצע החטא. כלומר, הוא עשה רק חצי שיעור מהחטא, כלומר עוד אחת, אז נודע לו, אחרי זה שוב שכח ועשה עודות, ואז שוב נודע לו. והשאלה היא, האם ידיעה על חצי שיעור מחלקת את החטא לשניים? לפי רבן גמליאל אין ידיעה לחצי שיעור, וזה מצטרף או חייב. לפי חכמים, יש ידיעה לחצי שיעור, וזה מפצל את זה, והוא פטור. עד כאן הסעיף השישי, ועד כאן עיקר החלק הזה של השיעור. עכשיו, הסעיף השביעי זה כאמור מאמר מוסגר בשורה הרביעית בקופי עמוד א', וזה מובא, אגב מה שראינו שם בשורה השנייה, את הדיון לגבי מי שכתב בשבת אות אחת שהיא נוטריקון. אז עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה שש דוגמאות לנוטריקונים שונים, כלומר למילים בתורה שאנחנו דורשים אותם כראשי תיבות. דוגמה הראשונה זה שהשם אומר לאברהם, אב המון גויים נתתיך, ודורשים את המילים אב המון כראשי תיבות. א' זה אב לאומות, ב' בחור לאומות, כלומר נבחר ה' של המילה המון, הגמרא כאן דורשת את האות ח', כי ה' וח' מתחלפות, אז ח' זה חביב באומות, מ' של המילה המון זה מלך לאומות, ו' זה ותיק לאומות, ונון זה נאמן לאומות. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה המילה אנוכי בתחילת עשרת הדיברות, יש כאן שלוש דעות איך לדרוש את זה. דרשה ראשונה זה ראשי תיבות של אנה נפשי כתיבת יהבית, כלומר אני עצמי כתבתי ונתתי את התורה. דעה שנייה אמירה נעימה, כתיבה יהיבה, היא כתובה ונתונה. ודעה שלישית, צריך לדרוש את זה בסדר הפוך, כלומר מקום א' נון כף י' צריך לדרוש י' כף נון א', ואז יהיבה כתיבה, נתונה כתובה, נאמנים אמריה. עד כאן דוגמה שנייה. דוגמה שלישית זה שהמלאך אומר לבלעם כי ירת הדרך לנגדי. המילה ירת מתארת את מה שעבר על האתון, וזה שהיא יראה, ראתה את המלאך, ואז נתתה. שימו לב שהראשי תיבות זה לאו דווקא תמיד לאות הראשונה, לפעמים זה פשוט לאות בולטת כמו התת של נתתה. דוגמה רביעית, מנחת העומר צריכה לבוא מסעורים כשהם גרס קרמל, והמילה קרמל זה ראשי תיבות של קר מלא, כלומר כשהחיטים עדיין מלאות ולחות ולא כשהם התייבשו. דוגמה חמישית, דוד אומר על שמי בן גרה, והוא כללני כללה נמרצת, ודורשים את המילה נמרצת כראשי תיבות על הכללה של שמי בן גרה לדוד, וזה נון נואף, מם מואבי, ריש רוצח, צדיק צורר וטף תואבה. ודוגמה שישית ואחרונה, אחי יוסף אומרים לו מה נדבר ומה נצטדק, ואת זה נורשים כרשי תוות שהם אומרים שהם דווקא בסדר, וזה שאנחנו נון נכונים, צדיק צדיקים, תת תהורים, דלת דקים, כלומר נקיים, וקוף קדושים. עד כאן הסעיף השביעי, ועד כאן החלק השני של השיעור. הגענו בעזרת השם לסוף פרק ההורג, הדרן אלך ההורג, נעצור כאן, נחזור למה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון היה אגדתא, הבאנו אותו אגב זה שאתמול דיברנו על מם פתוחה ומם סתומה, אז היום הבאנו דרשות על אותיות א' ב', ובין השאר ראינו את ההסבר למם פתוחה ומם סתומה, שיש מאמרים סתומים שלא צריך לדרוש אותם, ויש מאמרים פתוחים שצריך, ואת הדרשות חילקנו לשני סעיפים. בסעיף הראשון ראינו דרשות לפי הסדר הרגיל של א' ב', למשל א' ב' זה א' בינה, וג' ד' זה גמול דלים, וראינו איך שצריך לרדוף אחרי הדלים, והם גם צריכים להמציא את עצמם, וגם ראינו רמז לזה שצריך מתן בסתר, ואז הקדוש ברוך הוא זן אותך וחן אותך, ומטיב לך שזה זין חטט ונותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא, וראינו שצריך להיות כפוף בעולם הזה כמו הנון והצדיק הרגילים, ואז הולכים להיות זקופים לעולם הבא, וראינו סמך עין זה סמוכניים או סימנים עשה בתורה, ופי לפעמים צריך לדעת לשתוק, לפעמים צריך לדבר, קוף רייץ' זה יחס בין הקדוש ברוך הוא לרשעים, ושין טף זה יחס בין שקר ואמת, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שלושה סדרים אחרים, וזה אטבש, אחס בתא ואלבם. אטבש, בהתחלה דרשנו את זה שהשם אומר על הרשעים, אותי תהיה ותווה לו, בי לא חשק שמי יחול עליו וכו', אחרי זה לצדיקים, שמי שבוש מלאכתו יגור תחת כיסא הכבוד, ויהיה לו חציצה בינו לבין האף, והוא לא יזדעזע מן השטן. ואז יש כאן דיון בין הגיהנום לבין הקדוש ברוך הוא, שהגיהנום רוצה שהשם ייתן לו את עם ישראל, כביכול הגיהנום רעב, והשם אומר לו לא, וכאן אנחנו כבר עוברים לשאר השיטות, אחס בתא ואלבם, כשבסוף אומר הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל אני לא ייתן, אבל המתן ובסוף תקבל כיתות כיתות של עובדי כוכבים, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו שוב למלאכת כתיבה וחילקנו את זה לשבעה סעיפים. סעיף ראשון דיברנו על הדיו, שאם הוא מתקיים חייב, אם הוא לא מתקיים פטור, הבאנו דוגמאות, אמרנו שאם הוא מסרט על בשרו בלי דיו, רב לזר מחייב וחכמים פוטרים. בסעיף השני דיברנו על זה שצריך שתי אותיות וראינו בזה שני שלבים. שלב ראשון זה שלפעמים גם אות אחת מחייבת, וזה לפי רבי אליעזר אם הוא עושה אות אחת סמוך לאותיות שכבר כתובות, ואם זה אות שהשלים את הספר והכשיר אותו, אז לפי רבשי בזה גם רבנן ידעו. דוגמה נוספת, אם הוא הגיע אות אחת הוא חייב, רב שש תסביר שהוא הפך את האות ח' לשתי אותיות זין, רב הסביר שהוא הפך את האות ד' לריש ובזה הוא הכשיר את הספר. ודוגמה נוספת, אם הוא כתב אות אחת שהיא נוטריקון, למשל ריש עם גרש, שחכמים פותרים, אבל רבי ישוע בן בתירא מחייב. זה היה שלב ראשון. שלב שני, לגבי הקרבה בין אותיות, מצד אחד המשנה אמרה שצריך לקרוא אותם ביחד, ואם זה למשל על הגג ועל הרצפה, זה לא נחשב, ואילו רבי עמי אמר שאם הוא כתב אות בטבריה ואות בציפורי, הוא חייב, והסברנו על הגג ועל הרצפה, בשביל לקרב אותם ביחד, צריך לשבור את הבית, זה נקרא שזה מחוסר מעשה דקרבה, ולכן זה לא נחשב, אבל ציפורי וטבריה רק צריך לנסוע ולהצמיד את שני עמודים, וזה כן נחשב. עד כאן הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו על כתב על גבי כתב שהמשנה פותרת, אבל הגמרא אומרת שרב יהודה מחייב, כמו שהוא אומר שאם הוא עושה דבר דומה בתורה, זה נחשב שם השם. סעיף חמישי, אם הוא התכוון לכתוב ח' ויצא לו שתי זין, המשנה פותרת כי מדובר בספר תורה שהוא צריך לעשות תגים, והברייתא מחייבת כי מדובר שלא צריך לעשות תגים. סעיף שישי, הוא כתב שתי אותיות, אבל בשני העלמות. רבן גמליאל אומר שידיעה בין שתי אותיות לא מחלקת, כי כל אות זה רק חצי שיעור, והוא חייב. חכמים אומרים שהידיעה כן מחלקת והוא פטור. ובסעיף השביעי, אגב זה שהזכרנו נוטריקון, הבאנו שש דוגמאות לנוטריקונים שונים. אחד זה אב המון, השני זה אנוכי, ראינו שלוש דעות, השלישי זה ירת, רביעי קרמל, חמישי זה נמרצת, ושישי זה נצטדק. הדרן הלך ההורג, כל טוב.